מקור ראשון, הסקטים.
צינטורל מדברים צבא וביטחון, שלום לכם. סקר תנועת הביטחוניסטים לפתיחת שנת הלימודים מעלה את השאלה האם מערכת החינוך עוסקת בנושאי המציאות החברתית בישראל, ההכנה לצה"ל וההיכרות עם הקונפליקט הפלסטיני. בפרק הקודם הצגנו בפניכם את הסקר המיוחד שנערך לקראת פתיחת שנת הלימודים בקרב מורים ומורות, שאלה כי 67% מהמורים סבורים כי העיסוק בקונפליקט הישראלי-פלסטיני מקבל ביטוי נמוך. 30% בלבד מעידים על עיסוק מיטבי בהכנת בני הנוער לשירות הצבאי, 91% סבורים כי רמת העיסוק בהכרת אתגרי החברה הישראלית אינו מספק. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה היהודי טל, לי קוראים נועם אמיר, אני הכתב והפרשן הצבאי של מקור ראשון, והאורח שלי בחלק השני של הפרק הזה הוא אלוף משנה במילואים רונן איציק, חוקר לענייני צבא וחברה, בעברו מפקד חטיבת בשריון וגם מורה להיסטוריה ואזרחות. שוב שלום לך, איציק רונן.
ערב טוב.
עצרנו בפרק הקודם בנקודה שבה ניסינו להבין מה הסיבה שהדור הצעיר לא מכיר בהיסטוריה, ומדוע המערכת נמנעת מלהכניס את הנושא החשוב הזה לתוך מערכת החינוך. אני עצרתי בנקודה שבה הבחנתי בין הבורות שקיימת בפועל לחשש של המערכת לגעת בגחל הבוער.
אז אתה נוגע בסיבה נוספת. אני אומר, הסיבה הראשונה זה שמרנות יתר, ולוקחים את מה שלמדו פעם, ולפעמים
מקדשים אותו
יותר מדי, ולא אומרים רגע אחד, זה מאוד נחמד, אבל זה לא מה שחשוב, זה לא מה שתורם, ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו, זה גם לא כל כך מעניין. זה לא מעניין את התלמידים.
נכון.
כנס לכיתה אחרת, אתה יודע, אני תמיד מספר למורים, שאני מעביר להם הרצאות, שהתבילת האש שלי הייתה להיכנס בראשון לספטמבר לכיתה אחרת ב-12 בצהריים, ולדבר איתם על המהפכה הצרפתית, אתה יודע, 3/4 שיעור, לא היה שם יותר מדי דיבור על המהפכה הצרפתית בשיעור הזה, כי זה פשוט לא מעניין אותם, וזה קשה מאוד לייצר עניין. אבל בוא רגע נדבר על התפוח אדמה, לא עד שאתה מדבר עליו,
כן.
שזה משהו שבאמת באמת הלך והתעצם מאוד בשנים האחרונות. כשאני הייתי תלמיד בבית ספר, סתם דוגמה, כשהייתי בתיכון הייתה מלחמת שלום הגליל, ודיברו איתנו על המלחמה הזאת, והלכו לראות בקולנוע את שתי אצבעות מצידון, ו... הבנו בגדול מה קורה שם בלבנון, כן? ולא פחדו לגעת בדברים האלה, כי אתה יודע, היה אפשר. היום, בגלל הפוליטיקלי קורקט והפחד של מערכות להיחשף בפני הציבור, ולפעמים להיחשף שלא בטובתם, נמנעות מלדון בנושאים שהם נושאים רגישים מעין אלה. מה הבעיה? הרי התלמידים יש להם את הסמארטפונים, ועכשיו מתחיל דיון בכיתה, ואיזה תלמידה עושה איזה פרובוקציה וצועקת על מורה, שזה חצי צעקות מחוסר תרבות, וחצי צעקות כדי לעשות סתם פרובוקציה, אתה יודע, כדי להעלית את היצרים, ומישהו עומד 90 מעלות בצד ומצלם את כל זה, וזה עולה אחר כך לרשתות, ואז באים מנהלי בתי הספר ואומרים למורים, חלס, אני לא רוצה שתדברו יותר על הדברים האלה, זה מייצר רעש, זה מוציא אותנו לא טוב, סתם, התלמידים גם לא מבושלים כדי לדבר על הדברים האלה, בואו נרד מזה. היה אירוע מעצב כזה לפני מספר שנים,
אדם
ורטה, דיברו על מוסריותו של צה"ל, עלתה איזושהי תלמידה, צעקה עליו על זה שהוא מכפיש את הצבא, בעקבות, שער בנפשך, בעקבות הדיון הזה בכיתה שם, יצא חוזר מנכ״ל, חוזר מנכ״ל במשרד החינוך זה כמו המגנה קארטה, כן? מה מותר ומה עשו. יצא חוזר מנכ״ל שמסביר בדיוק במה צריך לדון ואיך דנים, שהמסר שהוא עבר למורים, אתה יודע, בין השורות הוא, אל תתעסקו בזה, טוב לא יצא מזה. ואז הגענו לתופעה שאתה מדבר עליה כתפוח האדמה הלוהט, שנמנעים מלגעת בו, וזה חמור בעיניי. זה חמור בעיניי, כי מה בעצם באים ואומרים? אנחנו לא סומכים על המורים שלנו שינהלו את הדיון הזה. אנחנו מפחדים מהביקורת שנחטוף, ולכן אנחנו מחליטים שעדיף לא לדבר על זה מאשר לדבר על זה, והנה איך אנחנו מחליטים לא ללמד את התלמידים שלנו פרק מאוד משמעותי, שהוא חשוב להם מאוד לחיים ולעתיד הקרוב, הם עוד רגע הולכים לצבא. אתה מבין? זה כמו שבערך נגיד, בואו לא ללמד את הילדים שלנו חינוך מיני, כי זה מביך, ווואלה, זה חלק מהחיים שלהם.
אבל בוא, ניתן לך פתרון פשוט, אוקיי? אל תלמד אותם. שלח אותם הביתה לעשות עבודה. תכתבו עבודה בנקודת מבטכם, שיכנסו לוויקיפדיה, שילמדו, שיקראו דרך תקשורת, שיכנסו לספרייה, שילכו לחקור קצין בשריון, וקצין בהנדסה קרבית, וקצין בחיל האוויר. הרי יש דרך לגעת בחומר. הילדים היום מחוברים ברשתות לכל דבר, אוקיי? בנסיעה ברכב השבוע עם המשפחה, שאל הילד בן ה-12, למה בטאג של הצנחנים יש נחש צפה? אז אני חייב להגיד לך שאני לא ידעתי את התשובה, ואני כתב צבאי, אוקיי? אשתי שירתה בצנחנים, היא גמגמה חצי מילה, ועד שאנחנו סיימנו לגמגם, הילד כבר ענה לנו את התשובה, אוקיי? דרך הסמארטפון שלו כשהוא יושב מאחורה, והוא רק באוקטובר יהיה ב-12. אז בוא נשלח אותם לעשות עבודה. בוא נשלח אותם ללמוד, שכל אחד יכתוב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת מבטו, שכל אחד ינסה להסביר את הגירוש מגוש קטיף, או אולי את הפינוי מגוש קטיף מנקודת מבטו. כל אחד ינסה לענות על השאלה, למה אין כאן שלום, מי אשם, מי לא אשם, מי צודק, וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם בזה אנחנו נרתעים ומפחדים להכניס את הסיפור הזה, כי ברגע שנגעת בסכסוך, בגבולות, בסדר, הכנסת את הפוליטיקה, אין מה לעשות. והיום זה הוקצן 1,080.
תראה, אתה עכשיו נגעת בעניין שהוא כבר מה שנקרא הפרקטיקה. ואם החלטנו שבאמת אנחנו רוצים לגעת בזה, ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה חכמה, שלא מייצרת שיח מתלהם בכיתה, ומתה את הדיון למקום שהמורה רוצה לקחת אותו, אז איך כן אפשר לעשות אותו? והפרקטיקה שאתה דיברת עליה עכשיו נקראת למידת חקר. בעצם מה זה למידת חקר? אתה אומר לתלמיד, זה הנושא שאנחנו הולכים ללמוד אותו, בוא אתה, התלמיד, תנסח 5 שאלות על הנושא הזה, שמעניינות אותך באופן אישי. ואחרי שניסחת את 5 השאלות האלה, לך תחקור באופן עצמאי ותביא תשובות. בסדר? זה אומר שלמעשה מה שהמורים עושים, הם מציגים את הנושא, באופן כללי, הם נותנים הנחיה לתלמידים לגבי שאלות לגבי הנושא, ואחר כך הם מכוונים את התלמידים למקורות ידע ואומרים להם, לכו תחקרו, תגבשו תשובות לשאלות האלה, ותבואו להציג בפני את הכיתה את מה למדתם. בסדר, יש פה מין תהליך כזה, בחלק מהמקומות עושים אותו גם בקבוצות, זאת אומרת, קבוצה...
כלומר, מה שאני תיארתי עכשיו, מה שאתה מתאר, זה נעשה? זה דבר שכן נעשה?
כן, בטח. זה נקרא למידת חקר, זאת פרקטיקה קיימת.
בנושאים הספציפיים האלו? בנושאים הללו נעשה?
יפה. אז זה קיים סביב לא מעט דברים, בעיקר דרך אגב במקצועות הומניים, זה הרבה יותר קל במקצועות הומניים לתת לתלמידים לחקור, מאשר במקצועות כמו מתמטיקה, פיזיקה, כי שם הם נדרשים לענות על שאלות, וזה מדעים מדויקים.
כן.
קל מאוד לבוא, למשל, כמורה באזרחות, ולהגיד, זכויות אדם, בואו נראה מה זה זכויות אדם. תחלק את הכיתה ל5 קבוצות, כל קבוצה בוחרת מדינה, קחו לכם עכשיו שבועיים, נסחו שאלות, תבואו עם תשובות מה מצב זכויות האדם במדינה שחקרתם, ואז מתקיים שיח מאוד מעניין בכיתה על מה זה זכויות אדם, איך זה עובד ברוסיה, איך זה עובד בארצות הברית, איך זה עובד בפינלנד, איך זה עובד בקנדה. בסדר? ואז הם יוצאים ממסד ידע שנותן להם פרופורציות איפה הם חיים לעומת מה שקורה במקומות אחרים. בסדר? אז הדיון הוא מאוד נחמד, ואפשר לרחל על פינלנד ועל רוסיה כמה שרוצים, כל עוד אנחנו לא מדברים על עצמנו, כן? אז זאת פרקטיקה מצוינת ללמידה חווייתית ואקטיבית. כן, הלומד לא יושב ומקשיב למורה ומה שנקרא לוקח כזה ראה וקדש, אלא בעצמו הולך, קורא, לומד, כותב, מגבש דעה ומציג אותה גם בפני כולם. הנושא הזה, למשל, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא קלאסי ללמידת חקר כזו, הוא קלאסי. מכיוון שמה בעצם אתה עושה פה? אתה בא ואומר כמורה, תראו, יש פה עניין שהוא לוהט, גם לי יש דעה בדבר הזה. אגב, מורה רציני גם צריך גם להגיד, אני גם לא בטוח שאני צודק בדעתי.
נכון מאוד.
כולנו הרי משוכנעים שאנחנו יודעים הכל.
נכון מאוד.
להגיד לתלמידים, תשמעו, לכו אתם תבדקו. ולהפנות אותם אגב למקורות ידע שהם מקורות ידע שמערכת החינוך תגדיר אותם, כי אתה יודע, מקורות ידע היום, הם יכולים להיות מאוד מפוקפקים, אתה יודע, אתה פותח, תכתוב את הפרזה, סכסוך יהודי
לא, פלסטיני. לא, מלמדים, חלק מהלימודים זה גם ללמד ילדים, להבחין בין מקור ידע מימן, נכון, לבין נכון. מקור ידע שהוא, אתה יודע, שהוא...
נכון, לכו.
בדיוק.
ותלמדו את הדבר הזה, ותבואו עם תשובות, ובואו נדבר על זה בכיתה, וכל קבוצה תציג מה היא למדה מהעניין, וכל קבוצה תצא עם התובנות שלה, וזה בסדר גמור אגב, שבדברים מסוימים לא תהיה אמת מוחלטת.
או הסכמה.
ושיהיו דברים שהם נתונים לוויכוח, כי החיים הם כאלה, אין
נכון,
מה לעשות.
נכון.
בחיים שלנו יש דברים שהם נתונים לוויכוח, ויש דברים שהם עובדה. מה שאותי מטריד, זה שאת העובדות מנסים לטשטש. לבוא ולהגיד, שאנחנו לא היינו הוגנים כלפי העם שני, כשאנחנו נתנו לו... מעל ומעבר, וזכינו למתקפות טרור בלתי פוסקות, זאת תובנה שכל תלמיד יגיע אליה במחקר ראשוני. הם לא יודעים את זה. אתה מבין? הם, או שהם אומרים, הפלסטיני הם אויב, צריך להילחם בהם, ואפילו דברים קיצוניים קשים הם אומרים, או שיש תלמידים שאומרים, אנחנו עם כובש, אנחנו מתעללים בפלסטינים, כל המתנחלים האלה הם אנשים ברברים, וצריך להתנתק משם. אוקיי. בואו תקראו, בואו תלמדו, בואו תגידו לי מה הבנתם. ואז התלמידים מקבלים כלים הרבה יותר משמעותיים, מכיוון שהידע שלהם מתחזק, הם גם עושים את זה ממקום של, אתה יודע, לא איזה מורה עומד ומרצה להם, אלא הם לומדים את זה בצורה עצמאית, הם שומעים דעות אחרות בכיתה, במתכונת של מה שנקרא היום, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, דיבייט.
כן, ודאי.
הם מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות על נושא מסוים, ועושים כמו דיבייט, נשיאותי, אתה יודע, שביידן ו...
כן, 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 כמו סוג של עימות כזה, כן.
אז עולה נציג הקבוצה שחושבת X, ועולה נציגת הקבוצה שחושבת Y, ועכשיו מתווכחים ביניהם, ושואלים בסוף את הכיתה, אוקיי, מי הכי שכנע אותם? בסוף הם שומעים מגוון דעות, הם שומעים מגוון דברים, הם מבינים מהם העובדות, ומהם הדברים שניתנים לפרשנות, והלמידה היא למידה הרבה יותר איכותית. לשם, אגב, אנחנו מכוונים... בתוכנית גבולות של הסכמה.
טוב, אז נגענו okay. בעצם בשאלה מה נכון ומה צריך לעשות, עכשיו בואו נשאל שאלה פשוטה, האם באמת באמת דבר כזה יכול לקרות?
כן, אז התשובה היא כמו שאתה מתאר לעצמך היא כן, והיא בדיוק נוגעת בפרקטיקה שדיברנו עליה בסיום הסשן הקודם. בעצם אני חושב שגם דרך השאלון שעשינו והתשובות של הסקר מצאנו, שרוב מוחלט של המורים בחינוך הממלכתי, ואני מניח שזה גם כולל את שאר המתכונות, חושבים שצריך ללמוד יותר על התחום הזה שנקרא החיים שלנו במדינת ישראל, או ביטחון הלאומי של החברה הישראלית. ומתוקף זה שהמורים חושבים ככה, אני חושב שיש הצדקה ללכת לכיוון הזה. בסדר? אז החלטנו לאפשר את הדבר הזה, שדרך אגב הוא מתאפשר בגלל שמערכת החינוך, בצעד מאוד נבון לדעתי, פתחה את הגמישות הפדגוגית הניהולית, זאת אומרת היא נתנה לכל מנהל תקציב, וכל מנהל יכול לקחת השתלמויות חוץ בית ספריות בתחומים שהוא חושב שהם חשובים. כל המערכים האלה עוברים מכרז של מערכת החינוך, כולל בדיקה פדגוגית, כולל הכל, ולשמחתי התוכנית שאנחנו הצגנו אושרה, ועכשיו בית ספר יכול להגיד, אני רוצה להעמיק בעניין של הביטחון הלאומי במדינת ישראל, ואני רוצה שהביטחוניסטים יעשו את זה, כי אם מצא אחרי ביני התוכנית שלהם, או בגלל שאני מכיר את רונן איצי, בסדר? ואז אנחנו בעצם מגיעים לבית ספר, לחמישה מפגשים, כל מפגש יש בו שלושה שלבים.
רגע, מי זה אנחנו? לפני שאנחנו מדברים על
השלבים. אנחנו, זה אומר, קצינים, שיש להם כמובן את הכישורים להעביר לתלמידים מפגשים, לא כל אחד יכול להעביר לתלמידים מפגשים, צריך איזשהם מיומנויות שקשורות בדבר הזה, קודם כל להבין מי זאת אוכלוסייה, איך מנהלים דיון בקרב אוכלוסייה מהסוג הזה, יש פה רגישויות שצריך לדעת לנהל אותם, אבל הדבר החשוב פה זה קצינים ששירתו בצבא שנים רבות בתפקידי פיקוד, בסדר? גם את זה חשוב לי להדגיש, אתה יודע למה? אני מדגיש את זה.
כי מפקד הוא סוג של מחנך, זה חובה, ודאי.
במשרד הביטחון יש אגף חברתי-ביטחוני, והם מעבירים לכל בית ספר כמעט סדנת תחנה לצה"ל. הרעיון המסדר, מי שבנה את הרעיון הזה, דרך אגב, זה אביגדור קהלני, אבל הוא כבר לא שם, הוא אמר, אני רוצה מפקדים שיעבירו את זה. הדבר הזה התגלגל בשנים האחרונות, ומי שמעביר את זה, זה בעיקר קציני כוח אדם לשעבר, מכיוון שעיקר העיסוק בסדנה הזאת, זה איך אתה מתכונן לצו ראשון. אז אני בתור מפקד חטיבת שריון, פחות יודע איך להתכונן לצו ראשון, למרות שאני יכול לתת כמה טיפים, אבל זה פספוס גדול של רעיון, שהוא רעיון ערכי. רגע שקצינים לוחמים מהים ומעבירים תוכן כזה, ואני לא בא לזלזל באנשים אחרים, חס וחלילה. אבל מה לעשות, אתה יודע, אני נלחמתי בלבנון לא מתוך מפקדה, אני הייתי בעזה לא מתוך מפקדה, יהודה ושומרון, כל אזורי החיכוך שלנו, אני מכיר אותם בגובה העיניים. אתה יודע, הילד שלי, אנחנו רואים פה ביחד פאודה, הוא שואל אותי, אבא, זה באמת ככה? פאודה, כן?
כן.
ואני יכול להגיד לו מה כן ומה לא. ולא ממה ששמעתי או מה שסיפרו לי, אלא אני יודע.
מה שחווית.
אני יודע איך זה נראה. הייתי שם, חוויתי את החוויה. ולכן יש לי לגיטימציה לעמוד מול התלמידים האלה ולדבר איתם בצורה קצת יותר ודאית. כי אני לא מדבר איתם פה ממה ששמעתי, אני מדבר איתם ממה שראיתי במו עיניי. ומהחוויות שלי על גופי, בסדר? עכשיו, מה בעצם אנחנו עושים במפגש כזה? אנחנו עושים שלושה דברים. אנחנו מציגים את הנושא באופן כללי, זאת הרצאת מומחה כזאת, אחר כך אנחנו נותנים לכיתה לעבוד במתכונת של חקר ודיבייט, זאת אומרת, שבו אתם, דברו אתם, תתכנסו לשתי קבוצות של בגדול בעד ונגד, ובואו ננהל פה ויכוח או דיון. ואחר כך אני רושם את התובנות שעלו בוויכוח הזה על הלוח, ומסכם אותם, בסדר? זה הרעיון. זאת אומרת, במפגש כזה, הכיתה עושה שלושה דברים. היא נחשפת לנושא, היא מתלבטת בתוכה פנימה ומתווכחת, היא מגיעה לתובנות, ואת התובנות מסכמים ביחד, וסיכום התובנות, אגב, הוא הזדמנות גדולה למורים לקחת את זה, למשל, ולהעמיק בזה, בשיעורי האזרחות וכדומה. איך הדוגמה? האם מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד? שאלה. שאלה מאוד מאוד טובה לתלמידי י"ב, דרך אגב. תלמדו מה זה אפרטהייד, תלמדו מה קורה בישראל.
מה קורה במדינות שיש אפרטהייד, ואז תבינו, תוכלו לענות על השאלה אם באמת
אנחנו. האם אנחנו מדינת אפרטהייד? ואם הם יבדקו את זה, הם יבינו מיד שזאת השמצה נוראית.
אבל מה קורה, רונן, אם אתה מגיע לבית ספר שהמנהל חושב שאנחנו מדינת אפרטהייד, וזה המסר שבסופו של יום הוא ירצה להעביר בחינוך שהוא מעביר לתלמידים שלו. כלומר, אתה מבין שבכל קונסטלציה, בסוף תמיד ימתין לך פה איפשהו במפר. יכול להיות שזה יהיה בכניסה למוסד. יכול להיות שגם, אגב, יבוא אותו מוסד חינוכי או קבוצה של בתי ספר, ויגידו, אוקיי, תודה רבה לכם הביטחוניסטים, אנחנו הולכים להביא את התוכנית השנייה, והיא מארגון שוברים שתיקה.
מדגדג לי להגיד לך, תביא לי רק כאלה. אתה יודע למה? כי שם שום דבר לא מובן מאליו. כלומר, אתה הולך לבית, אתה יודע מה, תן לי להניח איזושהי הנחה. אני אגיד לך ככה, אני אלך לבית ספר כלשהו בירושלים, ואני אדבר על הדברים האלה, בגדול אני יודע שאני אתקבל בעדה, והלכו איתי, ואפילו ימחאו לי כפיים. בוא נגיד, קהל שהוא קהל קונצנזואלי. אז אני אעשה את זה כי זה חשוב, אבל זה פחות אתגרים ממה שאתה תיארת פה. כי מה שאתה תיארת פה זה האתגר הכי גדול. ואני לאותו מנהל בית ספר אובי אגיד ככה. בסדר? אני מבין מה אתה אומר. אז אתה דמוקרט ואתה פלורליסט, ואני מאוד שמח. כיוון שאתה פלורליסט, אז בוא תן מקום גם לדעה אחרת, ותן לתלמידים להחליט. כי בסוף זה הסיפור.
או שתבוא, תעמוד מולי על הבמה, ונעשה דיבייט בינינו מול התלמידים.
כן, תשמעו דעה אחת, תשמעו דעה שנייה, ותחליטו אתם. אני חושב שככה צריך להתנהג עם הבוגרים שלנו. הם מספיק אינטליגנטים ומתוחכמים, כדי לשבת, להסתכל על משהו ולהגיד, אתה יודע מה, אני לא כל כך מסכים עם מה שהוא אומר, אבל יש שם כמה דברים שהוא אומר שאני חושב שהם נכונים.
אוקיי, אז אני אכנס אותך. אני אכנס אותך.
ככה אני חושב שתלמידים צריכים לחשוב.
לשאלה האחרונה. בסוף, צריך לזכור שהתלמידים הללו, ברובם כמובן, אנחנו מדברים על תלמידים יהודים, בתי ספר יהודים, לא דיברנו לא על חרדים ולא דיברנו על ערבים ישראלים.
היו דרוזים.
דרוזים, אני מחשיב את הדרוזים, לאן שאני לוקח את השאלה שלי, אני מחשיב את הדרוזים בצד הזה, כי בסוף אנחנו מדברים על חבר'ה שצריכים בין היתר להתגייס לצהל. יבוא, מי שיבוא ויגיד לך, תשמע, אתה נכנס למקום שממנו אתה יכול לגרום לי יותר נזק מתועלת. כי יכול להיות שדרך הלמידה, אתה תגרום לכמה שמתגייסים לצבא, סליחה על המילה, עם בורות, והולכים לקרבי, ורק אז לומדים את התמונה המלאה. יכול להיות שאתה תיתן להם תמונה שתמנע מהם להגיע לצהל ולהגיד, אני רוצה קרבי כי זה הכי הכי. כלומר, להשפיע בסוף גם על המוטיבציה שלהם. כי נכון להיום המוטיבציה נמצאת במקום שכולם שמחים וטובים איתו, השורות מתמלאות. נכון שהנטל הוא רק על 50% מהחברה, אבל בסוף השורות מתמלאות. אתה יכול לבוא דרך התוכנית שלך. יכול להיות מאוד שבחלק מהמקומות אתה תעיף את המוטיבציה לשמיים, ויכול להיות שבחלק מהמקומות אתה תפגע בה. וזה גם כן איזשהו עניין שיכול לבוא כזה או אחר ולהגיד, תשמע, אולי עדיף לא לגעת בזה בכלל, אולי עדיף לא להיכנס למקום הזה בכלל. למה אני צריך לשכנע ילדים שעוד ייצאו לי מהדיבייט הזה עם הבנה שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, כי זה מה שנקלט אצלם.
אוקיי, אז קודם כל, בוא ניקח את הדוגמה שאתה דיברת עליה. השאלה אם מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, כן או לא, היא לא שאלה של דעה, היא שאלה של עובדות. ברור מיידי של העובדות, מה זה אפרטהייד ואיך הוא נראה, ומה קורה פה בישראל, מביא כל בן אדם, לא משנה מה תהיה מנת המשכל שלו, כן? להבנה שלא רק שמדינת ישראל היא לא מדינת אפרטהייד, אלא היא אחת המדינות הדמוקרטיות ביותר בעולם המערבי.
אז אני שם אפרטהייד רגע אחד בצד.
מה שאני אומר,
אוקיי,
כן?
אני מסכים איתך, אני לא, אז, אני
אז,
אפילו
אז
לא,
מה אני, שאני רוצה
רגע, שנייה, שנייה, רונה, שנייה, רגע, שנייה. בכוונה אני עוצר אותך, רגע, בכוונה אני עוצר אותך, כי יכול להיות שאולי הדוגמה של אפרטהייד לא הייתה נכונה, אוקיי? אתה יכול להכניס לתוך השיח הזה תלמיד שבטוח שהצבא נמצא במקום הנכון, עושה את עבודתו נכונה, מגן על מדינת ישראל, ולהוציא אותו משם עם איזושהי תפיסה אחרת, שצהל הוא לא צבא מגן, אלא הוא צבא כובש. על כיבוש אתה יכול להתווכח. אתה יכול להגיד, יש דבר כזה, אין דבר כזה, אתה יכול להגיד, אנחנו כובשים, אתה יכול להגיד, אנחנו לא כובשים, אנחנו בכלל עסוקים בהגנה. פה, בשאלה פה, אגב, ואני יכול להגיד לך שיש איזושהי תנועה, ששולחת לי מדי כמה זמן שולחת לי איזה ילד בן 17 שמתייצב בבקום ואומר להם אני לא מתגייס כי אתם כובשים. כלומר, זה לא טענה שאישים משולה בעובדות, זה טענה שמשולה בדעות.
טענת הכיבוש, אני מפריך אותה בערך בשלוש דקות.
ואם לא הצלחת לשכנע? ואם לא הצלחת לשכנע את האלה? יותר מזה, הקבוצה שלו בכיתה שכנעה אותו הפוך ממך. הוא בא משוכנע ויצא משוכנע למקום אחר.
אז אני רוצה להגיד לך כזה דבר, בסדר? ראשית, כן, יכול להיות. באמת, אתה יודע, בסוף אתה יודע, אתה נכנס לתהליך, אתה יכול להעריך איך תצא ממנו, אבל אתה אף פעם לא יודע ב-100%. מה לעשות, אתה יודע, צריך נבואה כדי להבין.
או צריך להיות שוטה כדי לנחש מה יצא מזה בסוף.
בדיוק, אבל התכנים שאנחנו מדברים עליהם, ובאמת הצבנו אותם בצורה מאוד מאוד מקצועית, הם לא תכנים שמייצרים מהפך ברמה כזאת עמוקה. אלה תכנים שנותנים ידע, בסדר? למשל, אני אתן לך אנקדוטה קטנה למה אני מתכוון. כמה מהתלמידים הבוגרים בישראל מבינים שמעל 70% מאוכלוסייה היהודית במדינה מרוכזת ברצועה של 4-7 קילומטר שנקראת מישור החוף. ובעצם כמעט כל ההתיישבות היהודית בישראל מסתכמת באזור הזה, ולמה זה קשור לביטחון לאומי, ואיך זה מתחבר למחירי הדיור, ולצפיפות, ולפקקים. בסדר? זה...
אני חותם שלא 90% מהילדים, 90% מאזרחי המדינה לא הבינו מה אמרת עכשיו. לא מודעים לזה בכלל. גם אלה אגב שחיים בתוך הרצועה הזו הספציפית שדיברת עליה.
זה אחד מהדברים שאנחנו חושפים לתלמידים האלה, שנקרא גבולות והתיישבות. אנחנו מציגים להם את מפת ההתיישבות בישראל דהיום, ומראים להם את התמונה. מסבירים להם מה הם רואים, ואומרים להם, בואו, שבו, ביחד, תתחלקו לקבוצות, תחשבו מה טוב, מה לא טוב, מה עושים עם הדבר הזה, איך אפשר להתקדם הדבר הזה, איזה פתרונות יש. והם מהר מאוד מגיעים למסקנות. דרך אגב, אתה יודע מה יפה אצל תלמידים בגיל הזה? בגלל שהם עוד לא חיים בסכמות, והראש להם עדיין יצירתי, אתה יודע שככל שאנחנו מתבגרים יותר, אנחנו פחות יצירתיים. הם עדיין נמצאים בתוך השלב הזה, הם לפעמים מביאים רעיונות, שאתה בתור מורה או מנטור שלהם, מתיישב אחורנית ואומר, וואו, בסדר?
ואת זה חווית כמורה לאזרחות והיסטוריה.
ממש, ממש, תקשיב, אני דרך אגב, כמורה לאזרחות, באחד השלבים אמרתי להם, כשאתם באים להציג לכיתה את התובנות, תציגו את זה איך שבא לכם. אתם רוצים להציג את זה באמצעות סרטון, סרטון. אתם רוצים להציג את זה באמצעות מצגת, מצגת, ועולים תלמידים ועושים דברים, תקשיב, אתה מתגרד, אתה אומר, מדהים, כי אתה יודע, כדי לשכנע, זה גם סיפור. אם אתה עולה ומדבר עכשיו, יכול להיות שתגיד את הדברים הכי צודקים בעולם, אבל אתה לא תשכנע, כי צריך לדעת גם לשכנע. אתה יודע, כאילו לא אמרנו עכשיו כלום, נועם, תהיה הבן אדם הכי חכם שבעולם, תעמוד מול תלמידים, לא בטוח שתצליח לשכנע אותם. כמו שפרופסור באוניברסיטה מסוגל להעביר הרצאה שם.
עזוב לשכנע, בוא נתחיל בללמד אותם. לפני שאנחנו משכנעים אותם, קודם כל שירכשו את הידע.
יפה, אז המתודולוגיה הזאת, בגלל שהיא גורמת לתלמידים לעמוד ולדבר, ולהסביר מה הם למדו ולאיזה כיוון צריך ללכת, היא מחדדת יותר את המיומנויות שלהם לשכנע, כי מה לעשות, אתה מקבל משוב, ובמשוב אומרים לך, תקשיב, פה למשל, אם היית מציג מפה, היו מבינים טוב מאוד על מה אתה מדבר, כי תמונה שווה 1,000 מילים. סתם דוגמה, כן? על מה שאני רוצה להגיד לך הוא כזה דבר. אני מכיר את כל התכנים, בסך הכל 5 מפגשים, אני לא רואה איזשהו משהו שיכול ליצור נזק, אני רואה כן דיון וויכוח, ואני רואה כן התיישרות על עובדות, ובסוף על העובדות.
רגע, 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 נקטעת פה בגלל קליטה, אתה לא רואה דיון וויכוח, מה אתה רואה?
אני אומר, הדיון והוויכוח בא לשרת אותנו כדי שנתיישר על העובדות, בסדר? כי הבעיה פה זה שאנחנו את העובדות לא מכירים.
זאת אומרת, נתחיל משם, קודם כל נתחיל מזה שלפחות את העובדות ננגיש לילדים, ואחר כך אפשר יהיה לנהל גם ויכוח בריא.
אבל לא סתם הנגשה, אתה יודע, זה כאילו שאתה נותן להם פלסטלינה ואומר להם, תשחקו עם זה קצת. תשחקו עם זה קצת, כי ברגע שהם משחקים עם זה קצת, זה גם נהיה להם יותר טבעי וברור. כשאני בא ואומר, איפה אתם גרים? אתם גרים בנתניה? אוקיי, בוא נראה איך נראית ההתיישבות היהודית בשרון. בסדר? ואני מראה להם את השרון. ומבינים מהם גבולות המדינה ממזרח ומערב באזור שבו הם גרים. שאתה יודע, נתניה ספגה לא מעט פיגועים
נכון.
בתקופת האינטיפאדה השנייה.
נכון.
שכמו שראית במחקר שעשינו, התלמידים לא מודעים בכלל לעניין הזה. ואז הם מבינים שהם חיים במרחק של 7-8 קילומטר מטול קרם. ווואלה, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מתמודדים עם זה? וזאת שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה, אבל דבר אחד היא מאוד ממחישה. אתה לא יכול לגור 8 קילומטר מטול קרם, מבלי שיהיה משהו שיגן עליך, כי מי שיוצא מטול קרם, בשעה הליכה מגיע אליך. אתה צריך הגנה. מי יגן עליך? אתה. ואתה מבין, התובנות האלה הן תובנות שנוחתות לאט לאט, אבל מה שחשוב באמת זה שתהיה למידה, שהיא למידה משמעותית, מעניינת, שנותנת לתלמידים את הידע, מנגישה להם, וגם שאני אומר לך, ולא פחות מזה, שאנחנו יוצא כוחות הביטחון, באים בעצמנו לבתי הספר, אני חושב שזה דבר ערכי ראוי, שחייב לקרות במדינה שלנו, כי יש פה אתוס איזשהו, והגדת לבנך, אתה יודע, מדור לדור. אני מאוד מאמין בדבר הזה, ומאוד אוהב אותו. שבאמת, יש לך את הזכות הזאת, לבוא ולדבר עם החבר'ה הצעירים, ולהגיד להם, בוא, אתם יודעים משהו, בוא נספר לכם. בסוף אנחנו סיפור. היום הייתי בהר דוב, שוחחתי עם פלוגה של חיילים בהכשרה שריון. ביקשו שאני אדבר איתם על לבנון. אתה יודע, יש היום מצפה בהר דוב, שממנו אתה רואה את כל רצועת הביטחון, דרך אגב, מדהים. כן?
נכון.
מדהים. אתה יודע מה החיילים האלה, כן? חבר'ה בני 18 וחצי, ומסביר להם איך הגענו למצב שהגענו אליו. עכשיו, הם יושבים 1.5 שעה, תקשיב, הם מרותקים מהדבר הזה. אתה יודע, עזוב עכשיו כיתה, מזגן, מצגת, לפטופ, איך היו נעים, שום דבר, יושבים, רואים בעיניים, מדברים. ובסוף השיחה אמרתי להם, אתם נהנית? אמרו לי, כן מאוד, אמרתי להם, אני נהנית יותר ממכם, כי בשבילי זה מצווה. והגעת לבנך, זה האתוס שלנו, אנחנו צריכים לשמור עליו.
בהחלט.
שלנו.
בהחלט, זאת לחלוטין, זאת העוצמה. מה נאמר, מה נוסיף, אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, חוקר לענייני צבא וחברה, בעבר, כמו שאמרנו, מפקד חטיבה בשריון, וגם בעברו מורה להיסטוריה ואזרחות. אתה מתגעגע אגב ללמד או ש...
אני עדיין מלמד. תראה, עדיין? אני היום מוביל תוכנית להעצמת מורים מנהיגים. יש במערכת החינוך תהליך כזה שבוחרים בתי ספר, ובכל בתי ספר לוקחים את הקבוצה של 8 מורים שרוצים הכי לפתח אותם. אז יש לי בארבע שנים האחרונות מעל 100 בתי ספר כאלה, עם 30 מנחים שעובדים איתי, ואנחנו במשך 3 שנים עובדים עם כל בית ספר כזה, אנחנו חיים את המציאות שלהם. דרך אגב, אני רוצה שתדע, בהזדמנות הזאת, עם כל השיח שקיים היום, המורים עובדים מאוד מאוד קשה. באמת, מאוד קשה. זה מקצוע קשה בצורה בלתי רגילה. ולכן אני חושב שעושים זילות עם הדיון הזה של 10,000 שקל או 9,000 שקל, חבל לי נורא. אנחנו פה באים בשותפות, והשותפות היא הסיפור, בסדר? כי אתה יודע, אף אחד לא אוהב שמתנסים עליו ובאים ולמדים אותו, אתה אנשי חינוך מכובדים, אבל אני בא להיות שותף שלך בעניין הזה, אני אעזור לך בזה, ובוא נתקדם.
אלוף משנה במילואים, רונן איציק, חוקר לענייני צבא וחברה, תודה רבה רבה לך.
תודה לך, להתראות, ושיהיה חודש טוב.
אמן. ותודה רבה גם לכם, המאזינים, על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה היהודית טל. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה, קצין תורן והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, באזור המיועד להסקטים, ובשאר הפלטפורמות, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
מקור ראשון, הסקטים.